רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
איזה שם בחרנו לנו לתוכנית, הקול השפוי. מעלה גיחוך. מעניינים, אורן.
מה קורה?
הלאה, אני יודע, סבבה, תשאל את טראמפ מה קורה.
קודם כל, תשמע, היה שבוע טוב, אחד חולץ, כבר טוב.
כן, האמת שכן.
עוד 58, ואנחנו
בסדר. מעניין שכל הזמן מדברים על זה, דרכון אמריקאי, בגלל הדרכון, 200 שוחררו לפניו עם דרכון ישראלי, זה לא.
אבל זה ברור לך שזה מה שיגידו, וגם היו אומרים דבר אחר. אם לא היו משחררים אותו בגלל הדרכון האמריקאי, אז היו אומרים, מה, ביבי... בגלל שביבי לא הפעיל את הקשרים בארצות הברית, אז לא שחררו אותו. אפשר תמיד לשחק משחקים פה. כן. שחררו, טוב מאוד ששחררו, דרכון אמריקאי, גרוזיני, לא משנה. העיקר ששחררו אותו.
מה אתה אומר על זה? על ידידנו, ידידנו.
איזה מהם? יש לנו המון המון כאלה בעולם.
לא, לא, הידיד של זה, של לפיד, מקרון. הוא היה חבר של לפיד, הוא התגאה בחברות שלו. הוא נראה לי סופר אנטישמי, המקרון הזה.
לגמרי, לגמרי, אבל אחד הדברים היפים שעכשיו שמעתי זה איך קוראים לזה של הסורים עכשיו? זה שנראה כמו הרצל?
ג'ולני, ג'ולני, אל ג'ולני.
קודם כל הוא נראה כמו הרצל שזה מדהים.
כן.
אתה קלטת את האירוע. שים כן. אותו על המרפסת בבאזל. זה ממש אחד לאחד.
רזית הרצל.
כן, יפה, אתה נראה טוב, יחסית מישהו שמת כבר כמה וכמה שנים. אבל מה שיפה זה רוצים להכניס אותו
הסכמי אברהם.
הסכמי אברהם.
כן.
ולא רחוק היום שהבחור הנחמד הזה, התאב שלום ופציפיסט מוצר, יש מצב הוא גם מקבל איזשהו פרס נובל לשלום או משהו. תשמע, אם ערפאת קיבל, אז אתה יודע.
אם אובמה
אחרי,
קיבל.
הוא אחרי כנראה לא פחות.
אובמה קיבל ממנו. פרס נובל לשלום על זה שהוא נבחר.
לא, אובמה בסדר, אבל אובמה,
מה הוא עשה?
להבדיל מאנשים אחרים, איכותיים שקיבלו פרס נובל לשלום, הוא לא רצח כל כך הרבה אנשים.
עוד לא.
כמו ערפאת, וכמו ג'ולני, שבטח ייבדל לחיים ארוכים, ואחרי הלא מעט רציחות. זה יפה, זה מעניין, זה מעניין. יפה. העולם אבל זה לא מקום צבוע וכאלה, זה מה שחשוב.
לא, כל הזמן מדברים על זה שטראמפ רוצה... לקבל פרס נובל, מה יש לו לעשות עם הפרס נובל הזה? תגיד לי.
תראה, תחזור 20 שניות אחורה, תראה מי קיבל, מי הרשימה של אנשים שקיבלו פרס נובל. בוא, אז גם הוא יכול לקבל.
כן, האמת?
עם כל הכבוד, גם ג'וי הכלב שלי יכול לקבל פרס נובל. זה באותה מידה.
כן.
הוא עשה פחות נזק, למשל.
הרבה פחות, למרות שהוא שרט אותי בפעם האחרונה.
עשה הרבה פחות נזק, כמו שאמרתי. כן, כן.
כן.
תקשיב, יש כמה דברים מעניינים בבגץ השבוע. אתה רוצה לדבר עליהם או שנדבר
אחר? לא, בוא נשמור את זה למושיק.
יש הרבה דברים.
בהזדמנות זו אני אגיד גם שמושיק קוברסקי, יזם הייטק וממקימי פרויקט 315, יתארח אצלנו היום בעוד מספר דקות. אגב, פרויקט 315, אתה יודע למה זה המספר הזה?
למה?
זה מספר הכתבי אישום נגד נתניהו.
315?
כן.
לא הרבה.
לא. ציפיתי ליותר.
זהו, זה מה שהיה לכם. יום חלש היום. מה קורה איתכם?
תקשיב, זה הזוי מה שקורה שם. כל פעם שאתה שומע את השידור, אתה יודע, יש שם השידור של כנרת בראשי והאולפן הפתוח, כל פעם שאתה שומע את זה, אתה תופס את הראש ואתה אומר, מה זה אמיתי? ברצינות? כאילו, מאיפה המציאו את הדברים האלה?
אבל אתה גולש כבר לזה של משה קוברסקי, אבל בוא נדיר בך משהו ש... אפשר לדבר ככה בינינו לפני שהוא יעלה לשידור.
אל תגיד לו משה, מושיק.
רגע, השופט יורם ברוזה, אתה מכיר אותו?
לא, אני מכיר את דייביד ברוזה.
מסתבר שיש בחור כזה, הוא מכהן כסגן נשיא בית משפט השלום בבאר שבע. זאת אומרת?
כן.
בחור כאילו על פניו,
זה רציני. זה הבחור טוב שאוהב את הציונות הדתית.
על פניו רציני. כן. עכשיו, לפי החשיפה של I-24, השופט, אני מצטט, התבטא בישיבת השופטים בכמה אמירות כנגד המגזר הדתי. לשופט דתי אחד הוא אמר, אחרי שנסיים עם החמאס, נעבור לסיים עם הציונות הדתית. מה זה אומר? לא הבנתי.
והוא עדיין שופט.
ברור.
זה מדהים.
עכשיו יש לי שאלה אחרת. אם עכשיו יבוא נאשם עם כיפה סרוגה על הראש.
למה ללכת רחוק?
זה הגיוני?
אם הוא לא היה שופט, הוא היה אמור לקבל כתב אישום פלילי על הדבר הזה. אבל הוא שופט, הכל מותר לו.
לא, אבל אתה לא עונה לי לשאלה הכי חשובה. בן אדם שעכשיו עם כיפה על הראש יבוא בפני השופט הזה, איזה משפט צדק הוא יקבל?
הוא צריך להוריד את הכיפה לפני, כמו שעשה נפתלי בנט.
כמו שעשו הרבה יהודים במקומות אחרים, התחברו מהיהדות שלהם. אבל הגיוני? עכשיו זה רק חלק מהאמירות, יש עוד אמירות אחרות שעל אותו שטנץ, לא משנה, זה לא, זה יש אחד שאומרת שהיא הראתה בבית משפט את התמונות של ה... ילד שלה שסיים זה בגולני, אז הוא אמר לה, לא, אל תריק אלה תמונות פה אצלנו.
לא, אסור.
אסור? לא, זה, תשמע, גולני.
מה, גולני? אם זה היה גמאסי, זה היה בסדר. גולני זה לא טוב.
תשמע, זה מדהים, אבל אתה יודע מה?
לא, אני לא יודע מה.
מדהים, אבל מפתיע? את האמת, זה מפתיע?
לא. האמת שלא.
זה מה שמאכזב בעניין, שזה לא מפתיע.
כן.
אף אחד לא נופל מהכיסא.
אבל יש לנו גם שופטים יותר טובים ויותר מוצלחים.
יש שופטים יותר טובים.
באמת.
תראה.
כמו למשל השופט,
מזה...
השופט מזרחי שקיבל לידיו את ה... נו, שדיבר עם עמית חדד ואמר, ולגבי הכתב אישום של פלדשטיין והשני, איך קוראים לו? אוריך, יונתן אוריך.
כן. שהוא שאל מה העבירה?
לא, יותר חמור.
זה מה שאני שאלתי בהתחלה.
שהעורך דין אמר לו בעצם, אני מחכה שיגישו כתב אישום כדי שאני אחשף לחומר הראיות. אז הוא במילים אחרות אמר לו, אל תבנה על זה, לא יהיה כתב אישום. הוא אמר לו במפורש, לא יהיה כתב אישום בתיק הזה. לא יהיה כתב אישום בתיק הזה, זאת אומרת, אין עבירה.
זה השופט, אחד השופטים אמר את זה במפורש.
וזה הוא.
הוא אמר להם, הוא מסתכל על זה והוא אמר להם, אני יכול לדעת מה העבירה?
והוא זה שנחשף לכל החומר, זאת אומרת זה השופט של התיק, הוא נחשוף לכל החומר.
מדהים.
ואם הוא אומר אין עבירה, אז אחר כך זה הגיע למחוזי ולעליון, שהם הפכו כמובן את ההחלטה שלו, ומה שהיה יפה, בערכאה הגבוהה יותר, שזה היה ממש יפה, שהשופטים בפסק דין, כשהם החליטו להאריך את המעצר, או להחזיר את זה אליו שיאריך את המעצר, אז הם אמרו דברים שונים לגמרי ממה שנאמר בפרוטוקול של אותו משפט. זאת אומרת, ההחלטות שלהם התבססו על דברים שלא נאמרו שם. זה פשוט הזוי, הדברים האלה.
גם זה לא כזה, לא מפתיע. לא מפתיע, זה התנהלות.
אני הייתי פעם בהרצאה של עורך דין רונאל פישר, והוא דיבר על, אני אצטט, על מספר שופטים שלא שווים את הנעל. זה המילים שלו. והוא דיבר שם על שופטים שאומרים, כי אני מחליט כך וכך, כי כך כתוב בחוק. והוא אומר, אני עורך דין כבר הרבה מאוד שנים. אם מישהו יראה לי את הסעיף הזה בחוק, איפה זה כתוב, יקבל מה שהוא רוצה. אין דבר כזה. אבל השופט החליט שזה כתוב בחוק. ותקשיב, יש דברים לפעמים הזויים. וככל שאנחנו נחשפים לזה יותר, אתה יודע מה? חבל שאין שידור ישיר של באופן כללי של, של כל בתי המשפט ובמיוחד של העליון.
מדברים על זה עכשיו, מנסים לעשות חוק חדש שכל המשפטים שיהיו בזה, זה יהיה בטלוויזיה.
בעליון?
בעליון.
אני מת לראות את המשפטים של העליון.
למעט משפטים ספציפיים שהם יש להם חיסיון בגלל פגיעה בביטחון המדינה ודברים כאלה.
כן, וזה, אבל כל משפט עכשיו יהיה פגיעה בביטחון
המדינה. מי מחליט מה יהיה משפט שיהיה לו פגיעה בביטחון המדינה? נשיא בית המשפט העליון.
שמינה את עצמו.
כן. אבל בוא נחזור שנייה לזה, יש פה עוד משפטים.
אנחנו כל הזמן חוזרים אחורה, אבל אנחנו עומדים טנגו היום, קדימה אחורה, קדימה אחורה.
יש, תראה איזה משפטים יפים הוא אומר. אותו, הבן אדם הזה היום, שופט בבית המשפט בבאר שבע, מקבל משכורת ממני וממך, בעיקר ממך. למה לא, הוא אומר, למה לא, לפי החשיפה, למה לא הרגו את בן גביר ואת הבן שלו? את סמוטריץ' ואת הבן שלו? הדתיים אשמים במה שקרה לנו, הם הסכנה הכי גדולה למדינה. דתיים לאומיים גרועים יותר מהחמאס. ובהקשר לאירוע אחר, אם שיש בו משתתפים דתיים,
זה לא מפריע לו שהם הציבור שנהרג הכי הרבה במלחמות.
זה לא מפריע לו שהוא שופט של כולם. זה לא הפריע לו. אתה מדבר על מי שנהרג ומי לא.
איך שופט בישראל?
הוא שופט רק של קהל מסוים?
אומר דברים כאלה. כאילו, מה עבר לו בראש לבן אדם הזה?
אבל איך שופט ממשיך להיות שופט? אחרי כזה דבר.
זה שאלה.
עכשיו הרי ברור לך שלא כל אזרח יכול לבוא בפניו. יש אזרחים שלא יכולים להישפט בפניו. כי הם לא יקבלו משפט צדק. אי אפשר לקבל משפט צדק מאחד כזה. נכון? איך הוא ממשיך לשפוט? איך הוא ממשיך לשפוט עכשיו?
אני יותר מעניין,
איך הוא עכשיו?
מעניין
זה,
אותי יותר.
זה משהו שהוא פשוט לא יאמן.
יותר, מעניין אותי
שופט ועובד ציבור?
החינוך שהוא קיבל. מי,
לא מעניין.
מאיפה נטמעה בו כל כך הרבה שנאה לא, לעם שלו?
לא מעניין אותי, אני לא הפסיכולוג שלו. לא, אנחנו לא הפסיכולוג שלו. אחד כזה צריך להיות בבית עכשיו, לעוף.
לא, אחד כזה צריך להיות במוזיאון, שאנשים יבואו ויסתכלו עליו.
אחד כזה עובד בכסף שלי, הוא שופט בכסף שלי, הוא לא יכול לשפוט.
מה הכסף שלך? מתי שילמת מיסים פעם אחרונה?
30%, 20-30% מהמדינה הוא לא יכול לשפוט. בשביל מה הוא על הכיסא עכשיו? הוא לא יכול לשפוט אותם.
כן, זאת
שאלה. הוא לא יכול לשפוט אותם.
טוב, אז בואו נעבור משופט למשהו קצת יותר משמח, שזה לא קשה באמת המעבר הזה.
לקחת לי את המסך נשאר, אתה מפחד מני.
ואנחנו נגיד תודה לירדנה ארזי, שסרבה לקבל, להדליק משואה, נכון? או פרס ישראל?
להדליק משואה, להדליק משואה, וזה רק חיזק לנו את הטענה, שאנחנו כולנו מאמינים בה בכל מקרה, שהזמרת מספר אחת, יופרה חזה.
לגמרי.
פנאי שנים רבות שרה
טוב, בצער אנחנו ניפרד מאופרה חזה.
שאגב, זה היה השיר שייצג אותנו, עכשיו יש אירוויזיון עוד מעט, זה השיר שייצג אותנו במינכן 83, והיא זכתה במקום השני. בזמן שארדנה ארזי.
לא זכתה
במקום השני.
שלום לך, מושי קוברסקי, יזם הייטק וממקימי פרויקט 315.
שלום לכם, שלום לצופים.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
יופי, אני שמח... מושיק, במה נתחיל? אולי נתחיל קצת בנושא החם, טראמפ עושה לנו, כן. עושה לנו בעיות, איך אתה רואה את הנושא הזה של טראמפ? אתה יכול לצפות אותו?
מישהו יכול לצפות אותו? לא, אבל אני יכול להפריד, צריך להפריד בין המעטפת למהות, כי מי שמסתכל על המעטפת, כלומר על דברי הקילוסין שהוא מרעיף על מוחמד בן סלמן שרק לפני כמה זמן סעודיה הייתה מוקצת בארצות הברית או על השליט הקטרי, אז באמת נהיה כנים, זה די מעורר בחילה, אבל אנחנו צריכים עדיין להסתכל על המהות, כי טראמפ לא נוטש את ישראל. טראמפ מחויב לישראל בהמון אמירות שלא השתנו, וטראמפ להערכתי סולל את הדרך של ישראל לשלום עם רוב מדינות האזור מבלי לשלם את המחיר שהם פעם דרשו. אבל הכביש הזה, הדרך הזאת שטראמפ סולל עבורנו, יש מחסום בכניסה אליה, ואת המחסום הזה עלינו חובת ההפרה, והמחסום הזה זה רצועת עזה והחמה. בלי זה אנחנו לא נוכל להגיע לשביל המובטח הזה.
אנחנו נגיע באיזשהו שלב ללחימה עצימה בעזה, כמו שאני חושב שכולנו מצפים ומייחלים לה, בעצם למיגור שלטון החמאס?
אני רוצה להאמין שכן. אני מאוד מקווה שנתניהו מחלקלת מעשיו, כך שנגיע לזה בזמן הקרוב ביותר. אני מודע למערכות האילוצים שהוא נמצא בהן. אני מודע לכל הדיבורים שמדברים על עוד עסקה קטנה, עוד מתווה וויטקוף, אבל אם אנחנו מסתכלים על חשבון הביטחון הלאומי של ישראל והאשראי המוגבל שיש לו מבחינת זמן, גם מבחינת כוחות המילואים שגויסו, גם מבחינת הסיטואציה הבינלאומית, אז עם כל הכאב אנחנו צריכים לפתוח במערכה הזאת כמה שיותר מהר. מיד כשגלגלי המטוס של Air Force One ממריאים מהאזור שלנו, כי אני חושש שהאמריקאים, בעקבות כל מיני הדלפות שגם מגיעות מחוגי הצבא שלנו, במידה מסוימת מתחילים לחשוב שאולי אנחנו לא יכולים להכריע את החמאס בעזה. ואנחנו צריכים להוכיח להם שלא ככה מצב.
אני חושב שהם צופים בערוצי הטלוויזיה הלא נכונים.
כנראה, ואני חושב שכבר הם היו צריכים ללמוד את הלקח ממה שקרה בלבנון, שכשצהל נרתם למשימה בגיבוי הדרג המדיני בצורה נחושה, אז אפשר להפוך את כל תמונת האזור.
אני אגיד לך מה החשש שלי. בלבנון היה לנו פעילויות של המוסד, המוסד הביא הרבה נתונים, המוסד עשה את המתקפה על האיתוריות וכו', על המכשירי קשר. בעזה אין לנו מוסד, יש לנו שבק. וזה אותו שבק שבעצם, שראשו לא העיר את ראש הממשלה ב-7 לאוקטובר. זה אותו שבק שבעצם אחראי למחדל אולי הגדול ביותר בתולדות ישראל. מפה החשש.
לא הייתי הולך למסקנה הזאת דווקא, זכותך, כן. אני חושב שהשבק זה גם אותו שבק שכנראה מביא את המידע והחיסול המדויק, אנחנו מקווים, שקרה ביומיים האחרונים, וזה לא לוקח אפילו שמץ מהביקורת שיש לי על ראש השבק. אבל אני חושב שההבדל הגדול בין עזה לבין לבנון הוא שניים. אחד זה כמובן נושא החטופים, שמגביל את הפעולה של צהל בלא לפעול בכל מיני מקומות, למשל מחנות המרכז. והשני זה האוכלוסייה שכרגע לפחות אין לה לאן ללכת. זה לא היה המצב בלבנון. בלבנון כל דרום המדינה פונה לצפון, ומבחינה מסוימת זאת לא הייתה הבעיה שלנו. פה ברצועת עזה, התוכנית, כפי שאני הבנתי אותה, ממה שתיאר אותה אלוף משנה ארז וינר, שהיה שותף לגיבוש של התוכנית, היא באמת לנייד את רוב האוכלוסייה בעזה, כמו שנעשה בתחילת המלחמה דרומה, והפעם לכיוון אותו אזור שנכבש למעשה בין ציר מורג לבין ציר פילדלפי.
כן, אבל איך פותרים את הנושא הזה של בעצם באמת של החשש ללחימה עצימה באזור שיש בו חטופים? הרי אי אפשר לדלג על שכונות שלמות בעזה, שם יתרכזו כל החמאסניקים.
זה נכון, וזאת בדיוק ההחלטה הכואבת שאנחנו צריכים לעשות. זו החלטה מאוד מאוד לא קלה, כי במובן מסוים אני הבאתי היום ציוץ בנושא הזה, שממחיש את האבסורד של המצב שבו אנחנו נמצאים. נניח לדוגמה, שניתן כל אלה שתומכים בעסקה ואומרים את הדבר שלדעתי הוא מופרך, אבל כרגע לצורך הדיון אני אקבל את טענתם, כלומר שאפשר לעשות עסקה, להחזיר את כל החטופים, להתחייב, ערבויות בינלאומיות והכל, ואחר כך לאפר אותן. כן, אנחנו נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים, ונצא למבצע לתירוק החמאס.
זה באמת גישה של ילד קטן.
אבל אתה יודע מה? אני אפילו נותן להם את זה. נניח שאפשר לעשות את זה, ואז אנחנו נצא למלחמה, לפרק את החמאס, ומה יקרה אם חס וחלילה, ביום הראשון של הלחימה הזאת, כיתה של חיילים תיפול ועוד פעם תהיה חטופה על ידי החמאס. מה נעשה אז? עוד פעם אנחנו נעצור את כל המלחמה? והפעם הם גם לא יקבלו את הערבויות שלנו.
כן, הרי לא היה בתולדות מלחמות ישראל לא היה מקרה שבגלל שבועים, או במקרה הזה זה חטופים, אבל זה על אותה מתכונת של שבועים, עצרו מלחמה. וגם גמר המלחמה היה חילופי שבועים.
לא, אבל יש פה משהו חריג שלא היה עד היום בהיסטוריה של מדינת ישראל, שהשבועים הם אזרחים. זה לא חיילים.
זה לא משנה אם הם אזרחים או לא אזרחים, כי גם חייל הוא אזרח. הרצון להחזיר חייל שבוי הוא זהה לאזרח שבוי.
לא, זה לא אותו דבר.
לא, היה כבר במלחמת השחרור.
זה אירוע אחר.
במלחמת השחרור נחטפו הרבה תושבי גוש עציון, לא בכך חיילים. והוחזקו עד הסכם שביתת הנשק ב-1949. זה קרה בדיוק לפני 77 שנה, כן? היום. ובכל מקרה, אנחנו לא יכולים לשעבד את כל הביטחון הלאומי שלנו, עם כל הכאב הכרוך בדבר, לגורלם של...
אני מסכים הרבה מעבר לזה, כי תראה, זה גם תקדים מאוד מאוד מסוכן. מה יהיה מחר בבוקר עם ארגון... זה לא משנה אם זה חיזבאללה או ארגון חדש בצפון או במזרח, ייכנס לאיזשהו כפר, לאיזשהו יישוב יהודי, יחטוף 10 אנשים, עכשיו אתה לא יכול לנהל מלחמה. אותו דבר, על אותו תקדים מה שקורה בעזה. זה
בדיוק.
בעיה, זה בעיה, זה בדיוק. בעיה שאתה... ובוא, איך שיגמר עכשיו הסיפור עם החטופים בעזה, כך יתחיל הסיפור הבא. זה תחילתו, כל סיום סיפור הוא תחילתו של הסיפור הבא במזרח.
כן.
אז יכול להיות שהפעולה עצימה, אני רוצה לקוות שאנשים שתכננו את הפעולה הזאת וידוע להם, הרי טוענים שמיקומם של החטופים ידוע, אבל חוששים מפני פעולה שתביא לפגיעה בהם. אז יכול להיות שבמסגרת אותו ערפל הקרב, אם ניכנס לתמרון גדול, כן אפשר יהיה לעשות פשיטות ולחלט חטופים גם בכוח צבאי. שזה כמובן הדבר שאנחנו הכי שואפים.
אני מאוד מקווה, אני גם מקווה שהם לא ממולכדים אי שם במנהרות, שהם ייכנס כוח צבאי ומה שנקרא תמות נפשי עם פלישתים, אתה יודע.
כן, אבל בשביל זה יש לנו צבא שאנחנו מממנים בעשרות מיליארדים, ובשביל זה יש לנו חיילים מאוד מאוד אמיצים שאנחנו מעריכים אותם, ואנחנו מצפים שאנחנו ננהג מחוץ לקופסה, ולא כל דבר זה ויתור, ולא כל דבר זה נסיגה, ולא כל דבר זה קנייה.
מה אתה אומר, אפרופו חיילים אמיצים, מה אתה אומר על אותו שופט בבית המשפט בבאר שבע, שדיבר שרה על כל הציונות הדתית, שמשם יוצאים רוב החיילים האמיצים?
כן, זה כמובן מביש ומחלי, ועוד יותר מגיעה להתגייסות האוטומטית של חברה בשופטים להגן על הדברים החמורים האלה.
איך הוא יכול להישאר שופט?
איך אפשר להגן על זה?
לא, לא, איך הוא יכול להישאר? אני באמת שואל כאזרח. עכשיו, נגיד נכון? לצורך העניין, אני אזרח חובש כיפה, אני בא לשפט בפניו. יהיה לי משפט צדק? ברור לי שלא. ב-100% לא. איך הוא נשאר שופט?
אתה תרגיש שאתה צריך להוריד את הכיפה כשאתה בא אליו.
בדיוק.
אני שואל עכשיו, כאילו, אין איזשהו פיקוח, אנחנו חיים במדינה שעכשיו אזרח שהוא חובש כיפה, סיים את המילואים שלו, עכשיו הוא צריך להישפט על אירוע X ו-Y Z בבאר שבע. נפל על השופט הזה. הגיוני?
אני חושב שההפקרות הזאת שקורה בבתי המשפט היא מגיעה מלמעלה, מי שקורא את פסק הדין, אני מסתמך פה על פרופסור משה כהן אליה, שהוא פרופסור למשפט חוקתי, וניתח את פסק הדין של השופט עמית, פסק הדין במרכאות, בנושא נציב שירות המדינה, שהוא טוען שזה בכלל, זה פשוט כתב פלסטר, זה לא פסק דין, זה קודם כל בפרט החוק, ושנית רואים את השנאה או הבוז שרוכש נשיא בית המשפט היום בתואר לממשלת ישראל. אולי יש פה קטנוניות אישית על מה שלא מכירים בו בעקבות המינוי העצמי שנעשה.
לא, פעם זה היה, השנאה הזאת הייתה בחדרי חדרים, היום זה כבר מהמקפצה, זה לא מעניין אותם שום דבר כבר.
ואתה שואל את עצמך, האם כל התהליך הזה הכואב והמציק הוא לא איזשהו רע הכרחי בדרך לניקוי המערכת? אתם יודעים שניכם שאני בצוות שהייתי בו, פרויקט עדיין בו, פרויקט 315, עסקנו כל כך הרבה בתיקי נתניהו.
כן, וזאת השאלה הבאה שלי.
ונחשפו לעינינו כל אותן עבירות שבוצעו על ידי החוקרים, על ידי הפרקליטים, לכל אורך התקופה. ונפלאה מבינתנו איך הדברים האלה מתגלגלים בבית משפט לעיני השופטים,
נוגעים בנושא הזה,
וממשיכים הלאה.
לא הגיע הזמן שבישראל יהיה הלכת פרי העץ המורעל?
בוודאי. ועוד הרבה דברים, וגם חובת נוכחות עורך דין בחקירה.
חד משמעית, זה נשמע לי אבסורד שזה לא קיים. באמת, זה נשמע אבסורד, כאילו, זה זכות בסיסית של נחקר. אז עכשיו אומרים, אוקיי, אתה יכול להתייעץ עם עורך דין לפני, נותנים לו 10 דקות באיזה חדר, ואומרים לו, יאללה, בוא לחקירה. אבל, כאילו, זה לא א' ב', כאילו, אתה תשב בחקירה שיהיה לידך עורך דין?
לגמרי, ואתה רואה את זה במדינות המתוקנות, שככה הדברים נעשים. אני יכול להבין חריגים מסוימים, בנושאים ביטחוניים מסוימים, אבל מנצלים את הנושא הביטחוני, גם לדברים שבינם לבין ביטחון אין דבר וחצי דבר, כמו הסיפור המקושקש הזה של קטר גייט.
כן, שעליו כבר אמר השופט מזרחי שלא יהיה כתב אישום שם בכלל.
אנחנו יכולים ביחד לנסות להבין, כי זו שאלה, זה כמו חידה של חמיצר, מה העבירה?
כן, זה שאלה.
מה העבירה?
ממש, ואתה יודע, ואני, כשאתה מדבר שמאשימים אותם שהם היו סוג של סוכני השפעה של קטר, האם יש לך סוכני השפעה של קטר יותר גדולים מאשר התקשורת הישראלית היום?
מה, ערוץ 12 נסו לראיין את האמיר שם בקטר אחד על אחד, כאילו. יש יותר סוכן של קטר מזה?
ראש השב"כ כנסה למונדיאל.
מבלי לפתוח את המהדורה הערב, אני יכול להגיד שהקטרים חותמים בשתי ידיים על כל מה שנאמר שם. בדיוק המסר שלהם, דהודהד בכל ערוצי הטלוויזיה הישראלית.
אגב, וגם להיות איזשהו איש יחסי ציבור של קטר בישראל, זה לא עבירה.
נכון.
אין בזה עבירה, קטר לא מוגדרת כמדינת אויב.
ומנסים לקשור את זה ליונתן אור. יונתן אור יחסה את הדברים האלה בתקופת המונדיאל, שהייתה בכלל, הוא לא היה עובד לשכה, כי נתניהו בכלל לא קיין אז כראש ממשלה. להזכיר, בתקופת המונדיאל, מי שנסע לבלות עם האמיר הקטרי בתא הכבוד במשחק חצי הגמר, היו אנשי ביטחון שאני לא יודע איך נתנו להם אישור לעשות את זה, זה היה בתקופה שלפיד היה ראש ממשלה. כן, לא נתניהו אישר להם אלא לפיד. בכל אופן, ככה לכאורה, זה מה שנאמר. אבל אורי התחיל לעבוד איתם בתקופה של, גם לפני המונדיאל, כדי שאנשים ייסעו למשחקים. והוא עבד בחברה, אותה חברה לכאורה, שוב פעם, אני מסתמך על דברים שמפורסמים, של שוליק איינהום, חברת פרספשן, אבל בכלל לא ברור ש, שמנסים לכרוך את זה כאילו אם חברת פרספשן עשתה דברים עבור הקטרים, ואם יונתן אור חבד עבור חברת פרספשן, אז זה הכרח כסף קטרי. והכל שם כנראה תלוי על כל מיני מסטיקים שמחזיקים את הכל ביחד, והשופט
נזרק. ממש, אבל אני אקח את זה אפילו עוד צעד קדימה. נגיד שזה כסף קטרי. איפה העבירה עדיין?
נכון.
כאילו...
נכון מאוד.
כן קטרי, לא קטרי, לא
כאילו... היו חבילות טיסה למונדיאל, שזה בקטר, אוקיי?
כן. מי שנסע למונדיאל הוא סוכן קטרי.
הוא יושב בכלא עכשיו?
זה שאלה.
לפי אותו היגיון. עשו עסקים עם שם.
שלא נדבר על כל בכירי מערכת הביטחון הישראלית שעושים עסקים עם קטר.
עשו, עושים, יעשו.
מה שעשו לעיתונאים את ג'רוזלם פוסט, צביקה קליין.
רגע, גם בני גנץ צריך לקבל כתב אישום, לא? נכון? הפרשה שלו שזה, של ה...
אנחנו עדיין לא ירדנו לעומקה של פרשת הממד החמישי.
הממד החמישי זה גם היה מול קטר.
כן, זה היה עוד בתקופות יותר מוקדמות, כן, לפני שהוא חזר לפוליטיקה.
כן.
בקיצור, יש כאן מערכת חוקים לאנשים מסוימים ומערכת חוקים לאנשים אחרים.
ועל הכל חתומה אישה אחת. על הכל חתומה אישה אחת.
תפטר אותה.
ש...
אתה בשלטון.
האמת שכן.
תפטר.
האמת שכן.
זה לא שהדברים... שחר, תרשה לי לתקן אותך. זה לא שהדברים היו כל כך טובים בתקופת קודמה מנדלבליט. הרי בתקופת מנדלבליט הוגשו כל כתבי האישום.
זה אני חושב הדבר היחידי שאני מצליח להגיד בגנותו של נתניהו, שההצלחה שלו בבחירת אנשים היא לא,
לא משהו,
ממש.
לא,
לא ממש.
זה לא שהוא בחר אותו ממש להיות התפקיד הזה, היה שם גם אינטרסים של הילד שקד, והייתה ועדת איתור שהגישה בסוף מועמד אחד, אבל אני לא אבוא לסנגר עליו בנקודה הזאת. אני רק אגיד, אמרת, הכל חתום על אישה אחת, אני אגיד, בפתגם באנגלית, there's plenty of blame to go around. יש הרבה אשמה לחלק להרבה אנשים.
כן, בהחלט, בהחלט. אתה, היום היה משפט, נכון, שנתניהו?
היום היה עדות של נתניהו שהוא נחקר עדיין על ידי ז'ק חן, עורך הדין של אלוביץ', שמה שהוא בעיקר ניסה לפרק, זה הרי אלוביץ' התכתב הרבה עם אילן ישוע ב-SMS'ים, וזה הגיע לידי התביעה, וחלק מהדברים היו דברים שבאמת הם נשמעים כאילו... הוא נתניהו, אנחנו עושים בשבילו הרבה וכולי וכולי, ונתניהו אומר, אני בכלל לא הייתי מודע לשיח הזה שהם מדברים ביניהם ומתרברבים ביניהם, כן? אני מעולם לא דיברתי עם אלוביץ' על שום דבר שקשור ברגולציה, לא דיברתי איתו על נושאי סיקור יותר מאשר דיברתי עם מולים אחרים כמו מוזס ושוקן ואלי עזור ואחרים. אז בקיצור, הם מנסים את כל הדברים האלה לפרק עוד טרם החקירה הנגדית, כי מן הסתם ינסו להתיח את זה בנתניהו בחקירה הנגדית, אבל בדברים האלה אין כלום ושום דבר. ובסך הכל מעניין לראות מה יהיה בחקירה הנגדית. אני מאמין שנתניהו יעמוד מולם ולמעשה יהפוך את האישומים נגדו לכתב אישום נגד הפרקליטות, כי הרי במהלך החקירות, התברר שכל הדברים שנאמרו לו בחקירות, כאילו עדים מסוימים אומרים א' וב', לא נאמרו כלל על ידי...
כן, אבל זה טקטיקה שנהוגה בחקירה.
נכון, נכון.
זה גם מותר על פי חוק, לשקר לנחקר כדי שהוא יוציא משם דברים... זה טקטיקה שמשתמשים בה.
אני מניח שכן. אני, במקרה הספציפי הזה, זה הרס חיים של אנשים שלמים, שבכלל היו מעורבים באופן אגבי.
כן, אבל אני אגיד לך מה שאני לא מצליח להבין. הרי זה המשפט אולי החשוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. לוקחים פה ראש ממשלה מכהן ומגישים נגדו כתב אישום. זה היה צריך להיות מבחינת התביעה, זה היה צריך להיות מקרה סגור, חתום, נעול, בלי שום דרך להפריח את הדבר, ואתה רואה שהכל פה מתפרק, הכל פה על קרעי תרנגולת, הכל פה מתפרק, כאילו, המסקנה היחידה שאני יכול להגיע מכל זה, ששום דבר לא עובד אל הפרקליטות. המסקנה היחידה שאני יכול להגיע זה שבעצם אולי באמת, כמו שאמר אלשיך, הם לא התכוונו בכלל שזה הגיע למשפט.
זה ברור, זה ברור. היו מספר שלבים שהם קיוו שיהיה לנתניהו כאילו מסלול יציאה. כתבתי איזה מאמר של 3,000 מילה באתר מידה על כל התהליך החל משנת 2015, כאשר הם הבינו שהכהונה של נתניהו הזאת, אחרי שהוא נבחר בניגוד לכל התחזיות, עלולה להביא לאובדן הכוח שלהם, והחלו לחפש את כל תיקי האלפים, והתקווה הייתה שכשיחתימו את עדי המדינה, אז הוא ידע שהלך עליו והוא יפרוש, והוא לא עשה את זה, אז התקווה הייתה שיגישו נגדו כתב אישום, תרם שימוע, ואז העם ידיח אותו בבחירות, כי מי רוצה לבחור ראש ממשלה שיש לו שוחד, ועשו את זה בצורה שעשינו איזה פרויקט שלם על ההדלפות שהיו ברבעון הראשון של 2019, ערב בחירות 2019, שאין ספק שזה נגמר בתיקו 60-60, גם אחרי שליברמן עזב את הימין, כן. וגם אחרי שבנט לא נבחר, ואילולא היו כל ההדלפות האלה המטורפות מהיום לפני הבחירות, כולל אחד ממש כמה ימים לפני למוטי גילת,
זה היה בתקופה שזה, נכון? נתניהו שהיה בארצות הברית בקונגרס?
לא,
שמנדלבליט עשה מסיבת עיתונאים.
לא, כולם מבלבלים את זה עם מה שהגשת כתב האישום הסופי, כאילו אחרי השימוע, זה היה בזמן תוכנית המאה בינואר 2020. אבל אני דווקא מדבר על רבעון ראשון 2019, שלמעשה ניסו להכריע את הבחירות בעזרת הדלפות, נתניהו כי בגבר ממש על חודו של כל, היינו יכולים להיות עם ממשלה יציבה, ממשלת ימין יציבה, 4 שנים החל משנת 2019, וזה לא קרה בגלל אותו מסע מטורף של הדלפות. ואחרי זה הגיע הנושא של השימוע.
הדלפות האלה דרך אגב נחקרו, נכון?
הדלפות האלה לא נחקרו מעולם, כולל הדלפה אחת ספציפית שנעשתה במהלך המשפט עצמו, ושהשופטים נתנו הנחיה מפורשת, הפרקליטות לחקור אותה, ולא עשו אותה, אבל אתה רואה את זה גם בפרשת שדה תימן, אתה רואה את זה בכל דבר.
בשדה תימן זה לא נראה לי כמו הדלפה, בשדה תימן זה יותר נראה כמו בישול של קלטת.
ברור.
זה לא שהם הדליפו קלטת אותנטית, הם לקחו שני אירועים שבאחד מהם בכלל לא היה שם אותו מתלונן לכאורה, ופשוט בישלו אותם.
אני אגיד לכם מה שהכי מדהים בסיפורים האלה, שכל הדברים האלה לא נחקרו, לא יחקרו, וכולם עוברים על זה לסדר היום, כאילו...
לא עוברים לסדר היום, אבל מה אנחנו יכולים לעשות?
אתה יודע מה, כשאני מדבר על זה עם אנשים, חלק גדול מהאנשים בכלל לא מכירים את זה.
כי הם רואים את הערוצי טלוויזיה לא נכונים.
בסדר, הם לא מכירים את זה.
נכון, וחלק מהאנשים כן הגיע להם לתודעה, אני חושב שמה שעשינו בהחלט חלחל להרבה אנשים, ואולי זה במידה מסוימת גם תרם להצלחה של הימין בבחירות 2022. אבל כן, אתה אומר שהקלטת הייתה מבושלת, מה אתה חושב שכל ההדלפות לגיא פלג מתוך החקירות של נתניהו לא היו סלקטיביות ומגמתיות?
לא, לגמרי.
מי שמדליף ושולט על המידע ועושה את זה תוך כדי עבירה פלילית. ולמרות זאת, אף אחד לא נוגע בזה, והשופטים שרואים את זה, הם פשוט מתעלמים, וזה הדבר שהכי חורה לכל, כי הם רואים מעשי פשע מתגלגלים מול עיניהם, וכלום, כלום ושום דבר.
כן, למרות שאני חייב להגיד שזה לא תפקידו של השופט. השופט יכול לשפוט מי שמגיע אליו לבית המשפט.
גם כשהשופט מבקש מהפרקליטות לחקור את ההדלפה, זה לא קורה.
כן.
גם כשהוא...
השופטים, יש להם סמכויות, לבוא לתביעה, להגיד, אנחנו רוצים שאתם עכשיו תיקחו הפסקה של שבועיים, ותודיעו לנו מה העליתם בחקתכם בנושא הזה והזה.
אתה רואה את יצחק עמית עושה את זה?
לא, אני מדבר על שופטי בית המשפט המחוזי.
המחוזי במשפט נתניהו, כן. אני גם לא רואה את ה... איך זה קורה. אני לא רואה איך זה קורה. המשפט היה צריך לעצור עוד לפני שהוא התחיל, בדיוק מהסיבה שהתחילה חקירה נגד ראש ממשלה בלי אישור מהיועץ המשפטי. וזה משהו שהוא מהותי. וברגע שהשופטים נתנו לזה לקרות, אז אתה רואה שהכל כבר אפשרי. למה לקיים את החוק אם אפשר ללכת ליד? יותר קל.
ובאופן בסיסי, אתה יודע, זה מעבר לכל זה מרגיזה העובדה שהמשפט הזה בכלל מתנהל היום כאשר אנחנו נמצאים בתקופה כל כך דרמטית. וכל שנייה של ראש הממשלה חשובה.
איך אמרו השופטים, זה האינטרס הציבורי.
אחד הדברים, הדוגמאות שאנשים שואלים, רגע, מה הקשר מערכת המשפט לוועדת חקירה, אז זה בדיוק אחד הדברים. אחד הדברים האלה, אני רוצה להגיד שכאזרח, שוועדת החקירה האמיתית שתחקור את אירועי 7 באוקטובר, תחקור איך הגענו למצב שבית המשפט או הפרקליטות לוקחים מראש ממשלה תחת מלחמה 60-50-40% מזמנו הפנוי, 40% כן. מזמנו לניהול המלחמה
וגם 50% מהסמכויות
ושודדים את זמנו של ראש ממשלה שלי שמנהל מלחמה. זה לא משהו שצריך להיחקר? צריך להיחקר גם.
ולכן לא צריך לתחום את את הוועדת חקירה בתאריכים. צריך לתת לה לעבוד. מהסכמי אוסלו ועד היום.
יש לה המון 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 עבודה.
וגם ההרכב שלה צריך להיות הרכב מאוזן, ולא הרכב שממנה...
חייב להיות, אבל אני באמת מעניין אותי למה כל הזמן הימין אומר הרכב מאוזן, הרכב פריטטי. אם זה היה שמאל, זה לא היה הרכב מאוזן ולא היה פריטטי. ראינו כבר בשנה וחצי כששלט יאיר לפיד ונפתלי בנט, שום דבר שם לא היה בהסכמה, שום דבר לא היה מאוזן.
שאהוד אולמרט עשה את הוועדת חקירה שלו הממשלתית על אירועי מלחמת לבנון השנייה. ממשלתית, לא ממלכתית, ממשלתית לגמרי. הוא שאל מישהו? הוא התייעץ עם מישהו, הוא עשה את הוועדה כמו שהוא רואה לנכון. הממשלה עשתה את הוועדה כמו שהיא רואה לנכון. נגמר הסיפור.
כן, אבל אנחנו צריכים להיות יותר צדיקים מהאפיפיור. מושיק, תודה רבה. נעמת לי מאוד.
תודה לכם.
יישר כוח, הרבה בהצלחה במה שאתה עושה. באמת פרויקטים מבורכים. ואנחנו נשתמע בעזרת השם בקרוב.
כן, חג ל"ג בעומר שמח, ושיהיה לכולנו בהצלחה.
תודה רבה רבה, ואנחנו נעבור לשיר.
שבאלבום ילדות שלא נגמרת אתה הבן אני האב ואמא שוב דואגת אתמול קיבלנו עוד מכתב אצלך הכל בסדר לא סיפרת על הקרב רק על כל היתר וכשתצא לעוד שבת נחכה בפתח אמא לכבודך בשנה נשקיע אותך כמו פרח גם נגהץ לך מדים אני זוכר מה שהבטחת נשמור עליך אלוהים רק חזור הביתה תמונה שלך בגיל שנה עם סבתא מחייכת ושתי תמונות של גיל מצווה ואיך גדל הנכד תמונה אחרת על מדים עם הרובה בעיה ואני הבטחתי כשתגדל לא תילחם באף אחד וכשתצא לעוד שבת נחכה בפתח אמא לכבודך בשלב נשקה אותך כמו פרח גם נגהץ לך מדים אני זוכר מה שהבטחת נשמור עליך אלוהים רק חזור הביתה
טוב, אנחנו נוריד את השיר. אתה יודע שאת השיר הזה בעצם כתב זאב נחמה. איך הוא כתב את זה? הוא קבע עם חיים משה שהוא יכתוב לו שיר, וחיים משה כבר הגיע אליו הביתה וצלצל אליו לשאול איפה יש חנייה, והוא שכח לכתוב שיר, ועד שחיים משה עלה מהחנייה אליו הביתה הוא כתב את השיר הזה. זה פשוט לא אמיתי.
איפה הוא חנה? בנהריה?
לא מסתבר שזה היה מאוד מאוד מהיר, ואנחנו נעבור לפינה.
ועכשיו, פינת הספורט.
יאללה, פינת הספורט.
אתה יודע מה בא לי לדבר? בוא לא נדבר על הספורט.
בוא נדבר פוליטיקה.
אני ארוס לך את הג'ינגל הזה. בוא נדבר עוד קצת על בית משפט.
יאללה, בוא, אז אני אשים לך ג'ינגל לבית משפט.
לא, בית משפט לענייני ספורט. איפה נמצאת היום בית ירושלים?
בירושלים?
לא.
מה לא?
איך קוראים לוועדה הזאת שכל פעם מורידה נקודות לבית הר?
ועדת
משמעת, ועדת משמעת. אתה יודע מה הם שמו לב? אנחנו אוטוטו נגמרת הליגה.
לא.
ולא הורדנו נקודות לביתה.
לא בסדר.
לא יכול להיות.
לא, לא.
בואו, מהר, מהר, לפני שאני נגמרת, אנחנו דקה 90 עכשיו.
למה, על מה?
תביא אותם, נוריד להם איזה נקודה 2 ככה.
על מה הפעם?
מה זה משנה? זה משנה.
לא, אבל באמת על מה הפעם?
השחקנים של באר שבע התפרעו. בואו נוריד לביתה נקודה. זה לא משהו ש... אבוקה, אבוקה. מישהו זרק אבוקה על הילד הזה שזה לא עליו.
ילדה, ילדה, ראיתי.
כן, יש פה בעיה.
לא, הילדה בעצם זה עם הביטה של השחקן שבאת עליה כדור.
שעמדה בנתיב התעופה של...
של הכדור.
של האבוקה.
וואי, איזה פצצה הוא באת.
לא, זה מה שאתה מערבב הכל.
לא,
אני... שים את הג'ינגל מחדש. חדש, חדש, חדש. מה הקשר? תקשיב, הייתה ילדה שפשוט עמדה, ילדה, ילד, נראה לי ילד, שעמד במרכז האבוקה של התעופה של האבוקה, אבוקה אפה,
מה זה אבוקה? אבוקה זה מחזיקים ביד, היא יפה כי מישהו זרק אותה.
בדיוק, ואז היא עמדה במרכז, כאילו בדרך, בתעופה שלה.
אוקיי.
במקרה, לא, עכשיו ברצינות, זה פגע בה.
אתה רואה אני נותן בוקס, אתה מכניס את הראש.
בדיוק, בדיוק, משהו כזה. אז זה, עכשיו, על זה צריך להוריד את הארדין לפחות נקודה 2, 3, 4, 5, לא משנה.
וכמה קיבלו קבוצות אחרות על אבוקות?
אף אחד לא קיבל נקודה על דבר כזה עד עכשיו. קיבלו כנסות.
כמה נקודות רוצים לתת?
כמה שיש לך בקופה.
סבבה.
כמה הבאת עד עכשיו? לא, נקודה. רוצים...
נקודה?
מדברים על נקודה.
שתי נקודות היינו זוכים במיקרו.
אי אפשר, השנה נגמרת, צריך להוריד לביתה. אבל עכשיו, בוא נדבר
לא, על המשחק לא שהיה.
היה אתמול, שלשום, משחק מכבי
חיפה. דרך אגב, להפחית נקודות...
מתי המשחק מכבי
חיפה? להפחית נקודות...
מכבי חיפה באר שבע? שלשום.
להפחית נקודות זה הדבר הכי לא ספורטיבי שיש. מה זה קשור לספורט?
זה ספורטיבי אם זה ביתה. תקשיב. המכבי חיפה הפועל באר שבע, אחד המשחקים, אתה זוכר את המשחק עם בית שאן?
זכוכים?
אוקיי, לפני שאנחנו מדברים על המשחק של מכבי חיפה באר שבע, אני רק אגיד,
זה היה משחק.
דיסקליימר קטן, התוכנית שלנו זה תוכנית דעות.
עוד פעם אתה מתחיל,
יאללה. עשינו תחקירים.
איזה קסטחים.
מי שרוצה שיקשיב, מי שלא רוצה,
שישתה מהמים של עזה.
תעביר לערוץ 12 ושיהיה לכם כל טוב. אבל לענייננו, אחד המשחקים המגעילים שראיתי, באמת.
תשמע,
מכבי חיפה,
איזה מהם?
מכבי חיפה, הפועל באר שבע.
אוקיי.
מכבי חיפה, בוא נגיד ככה, אם זה באמת יחסי הכוחות, ככה מכבי חיפה נראית, היא הייתה צריכה לרדת ליגה. לא יכול להיות. תקשיב, ברבע שעה 20 דקות האחרונות, היו שלושה שערים של באר שבע שנפסלו, והיא עדיין ניצחה 4-1. אתה קולט את גודל השערוריה? זה פשוט היה לא יאמן. כל שער שנפסל, באר שבע כובשת עוד אחד. הוא נפסל, כובשת עוד אחד. והוא נפסל, בסוף היא כבשה עוד אחד. מדהים. ובסוף קיבלה, מכבי חיפה קיבלה פנדל. עכשיו, הפנדל בסיטואציה של 4-1, דקה 90, מן הסתם, לא מעניין אף אחד. אבל הפנדל הזה ביחסי השערים בין באר שבע למכבי, מאוד 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 רלוונטי. כי אם הוא מכניס את הפנדל, מכבי תל אביב מקום ראשון. אם הוא מחטיא, באר שבע מקום ראשון.
האמת שזה מה זה לא פייר... לקחת אליפות על בסיס הפרשי שערים.
זה היה כל כך שקוף שהוא הולך להחטיא את זה. לא היה בן אדם אחד שצפה במשחק, וכשדיה סבא ניגש לבעוט, אמר זה גול. לא היה, כולנו, כל מי שצפה במשחק היה בטוח שהוא יחטיא את זה. והפתעה, הוא יחטיא את זה. בא כזה למרכז השער טיפה ימינה,
עדי הסבק זה לא השחקן שההוד על שחקני בית ירושלים ששרים לו כאלה.
לא, הוא ההוד על ידי אוהדי מכבי חיפה, אתה מתכוון. אלה שמי שזרק עליו דברים, זה אוהדים של מכבי חיפה, לא שבקבי.
כן, אבל מי שאוהב אותו זה במזרחי, אוהבים אותו.
מי שפגע בו עם הדברים שזרקו עליו, זה מכבי חיפה דווקא.
באמת זרקו עליו דברים?
כן, כן, מהיצע של חיפה.
וכמה נקודות הורידו להם?
למכבי חיפה?
כן.
תקשיב, מה נדים איתך? מה, אתה חדש בו?
זה לא אמיתי.
זה כמו בבית משפט.
אכיפה בררנית, גם בכדורגל.
בוודאי, מה זאת אומרת? זה לא... בקיצור, יש עכשיו משחקים חשובים, ביתר ירושלים הפועל באר שבע, ויש את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שאני מבטיח לך, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, לא ייראה כמו מכבי חיפה הפועל באר שבע.
למה?
כי מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, ישחקו כדורגל.
למה? מה השוני?
לא יודע להגיד לך. תשמע, מי שראה את המשחק...
קיצור, אתה סתם קשקש.
לא.
אתה נשמע כמו פרשן בטלוויזיה, מקשקש, קשקש את עצמו לדעת.
אני פשוט לא רוצה להיכנס לכלא, זה הכל.
מה שאני אוהב בפרשנים של הכדורגל, שהם יכולים שאל שכנע אותך, שאל הפנים הקבוצה וזה, ואז הקבוצה שמה שלישייה, ואז אומרים, אמרנו, הם קבוצה טובה.
היום שמעתי את זה, היום שמעתי. פרשן אחד שאני הייתי אומר את שמו, לא אכפת לי להגיד את שמו, אני רק לא זוכר. אבל הוא אמר בשידור לפני המשחק מכבי חיפה באר שבע, אני מבטיח לכם שמכבי חיפה מנצחת את באר שבע. והיום מה הוא אומר? אמרתי לכם שבאר שבע מנצחת.
כן.
ברור. אז זהו. אז
אבל
אני
אם בפרשנים עסקינן...
אני מבטיח לך שמכבי חיפה גם אם היא תפסיד למכבי תל אביב, זה יהיה אחרת.
אם אנחנו מדברים על פרשנים,
היא לא תקבל רביעייה.
יש פרשן יותר טוב מגרטל?
כן.
אין יותר טוב מגרטל.
אלוף עולם.
איך הוא אמר בלילה?
כשאנחנו נסיים את השידור, אנחנו נעשה את הסיומת שלו.
לא, אבל מה שקורה, שאחרי שאתה מסיים את הסיומת, אז כל המאזינים הולכים לעולמם.
הוא שידר אולימפיאדה שהייתה בשעות הלילה המאוחרות, ואז הוא שידר איזושהי תחרות שחייה שנורא מעניינת אותו.
הוא היה שחיין לדעתי פעם.
כן, אמרתי, מעניינת אותו. ואז כשהוא סיים לשדר, אז הוא אומר, תודה רבה צופים יקרים שהייתם איתנו, ונוחו על משקפכם בשלום. מזל שהוא לא אמר קדיש על הצופים שלו.
הוא גמר את כל הצופים בשנייה.
תקשיבו, חמוד, איש חמוד.
חמוד לא הייתי, הוא מעניין.
כן, כן.
מי יותר מעניין, הוא או אלן מזרחי?
אלן מזרחי מספר אחת.
אין אלן מזרחי. אלן
מזרחי מספר אחת.
צריך לכתוב עליו ספר.
אתה יודע, עזוב את
האמירות... מזרחי והטעויות.
עזוב האמירות המפורסמות שלו, אני אגיד לך, הנה האמירה שאתה לא זוכר. ראיינו אותו אחרי משחק בנבחרת ישראל, הוא היה לו תקופה שהוא שיחק תקופה, שבוע, הוא שיחק בניס בצרפת, קבוצה שהייתה אז בליגה השנייה בצרפת. עכשיו הוא שיחק שם שבוע, היה שם כמה ימים, שיחק משחק אחד, חזר לישראל כי היה משחק של הנבחרות, אוקיי? ואז הוא שיחק בנבחרת, ואז שאלו אותו מה, איך היה משחק וזה, אז הוא אומר להם, תקשיבו, אין ספק שהניסיון האירופאי שלי, היה שם ארבעה ימים, הניסיון האירופאי שלי, אתם רואים את זה על המגרש? לא, אנחנו לא רואים את זה על המגרש. אבל בסדר, זורם.
כן, ואז חשוב זה שהוא רוצה לשחק או בספרד או באירופה.
או בספרד.
אחד מהם.
או בצרפת.
או בצרפת, או באירופה.
כן, כן, בסדר.
יפה, כן, מעניין אלון מזרחי, אנחנו צריכים לראיין אותו.
אנחנו נראיין אותו.
כן.
אנחנו לא נפסיק ולא נפסיק לשגע אותו עד שהוא יגיד כן. גם את אוחנה, דרך אגב.
לא, אוחנה לא חוזר אליי.
את אוחנה לא... בסדר, תשמע, בואו, לא צריך לחשוף את הדברים האלה. הרבה אנשים לא חוזרים אלינו, לא רק אוחנה. אוחנה אחד מהם. גם יורם גאון אנחנו מנסים ולא מצליחים. אנחנו מנסים, אתה יודע, אנחנו מנסים לפנק את המאזינים בתובנות.
כן, האמת שעד שניסיתי לראיין את יורם גאון, חשבתי שהוא גאון, עכשיו אני חושב שהוא יורם.
לא, תקשיב, אין ספק שהוא גאון. בוא נדבר, אתה רוצה לדבר על חברה שלנו לקראת סיום?
איזה מהם?
מישהו שלא דיברנו עליה המון 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 זמן.
זהבה גלאון?
גלי בערב מיהר. בית משפט הורה עכשיו, לפני כמה ימים, לפרט את הקשר שלה עם רונן בר. ולמה היא לא שמה את זה בתור, נו, איך קוראים לדבר הזה שאתה...
כן, ניגוד עניינים.
ניגוד עניינים.
הסכם ניגוד העניינים.
ניגוד עניינים. מעניין.
למה רק רונן בר? ומה עם הקשר
הזוגי
שלה עם ג'קי אשל?
תקשיב, עם ג'קי אשל זה מדהים.
שהוא בעצם עד תביעה במשפט נתניהו.
אני לא מצליח להבין.
איך מסתירים דבר כזה? איך היא אמרה? אני הודעתי למי שצריך להודיע.
למי זה?
אולי לילדים, אולי. לבן הגנב שלה.
דרך אגב, לפני שבית המשפט ביקש ממנה, כנראה שזה לא פעם ראשונה, לפרט את טיב הקשר שלה עם רונן בר, ולהסביר למה זה לא נמצא ב... למה
היא... שים לב, אבל כשהיא הגיבה על זה, היא לא אמרה אין לי קשר עם רונן בר.
היא אמרה שהיא לא ראה לזה, היא לא ראה צורך להגיד את זה.
לא, היא אמרה שזה לא מגיע לכדי ניגוד עניינים, אבל היא לא אמרה אין לי קשר.
זה לא מגיע לכדי ניגוד עניינים לדעתה.
ברור.
אוקיי.
היא השופטת.
אוקיי.
היא הפרקליטה, היא השופטת, היא הסנגור, היא הכל.
וגם דרך אגב עם ראש השב"כ לשעבר, נדב ארגמן.
עם נדב ארגמן זה אולי אפילו יותר.
מדהים.
כן.
בסדר, טוב.
טוב, שים מה שהם רוצים.
אתה רוצה לשים לנו שיר לקראת סיום?
יאללה, בוא נשים שיר, שיר שהבן שלי אוהב.
לא, לא, אז נשים שיר אחר.
לא. שמנו מישהי ימנית, עכשיו נשים חבר'ה מהשמאל בשביל להאזן קצת.
היא נושמת עצמאית, היא כולה מלכה, בת 19 עם אופציה להערכה. יש לה גוף שמתאר את הרי שומרון, וכל מה שנשאר לה מופקד בחיסכון, מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק לכו. בפינה שממול עובר היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר. שערה נופל לה קצת, זה מראה נדיר, ושתי עיניה הכחולות גומרות סדיר. היא שומרת אמונים לעצמה מלבד, ויש לה סי אולימפי וסתם להיות לבד, מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק לחוד. בפינה שממול עובר היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר.
טוב, אנחנו נוריד את השיר. יאלי, שלום לך.
שלום.
מה העניינים?
מצוין.
דיברנו על כדורגל והדרנו אותך מהמגרש. מה יש לך להגיד? אנחנו עוד מעט יש זה, גמר גביע המדינה.
כן, עוד מעט יש את גמר גביע המדינה, ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע.
זה משחק.
כן.
מה הסיכוי של ביתר?
לדעתי, אם ביתר תצליח להוציא עוד תיקו ניצחון עכשיו נגד הפועל באר שבע במשחק הבא, ואולי באמת תצליח לקחת להם גם את האליפות, כי הוא לגרום להם לא לקחת האליפות, אז לביתר יש סיכוי ממש אחלה לנצח את הגמר.
מה, גם וגם? גם להרוס להם את האליפות וגם לקחת להם את הגביע?
אני מרגיש שבאר שבע זה או שהם ייקחו דאבל או שהם לא ייקחו כלום.
זה התחושה שלי. לא, אני בעד שיקחו את האליפות.
באר שבע?
כן.
למה?
כי זה באר שבע.
אבל גם מכבי תל אביב אחלה.
אתה איתנו בכלל, מה אין לי איתך?
אין לנו הרבה אפשרויות. עכשיו זה או מכבי תל אביב או הפועל באר שבע.
נכון, ומכבי תל אביב.
מכבי?
לא, מכבי תל אביב, בטח.
יש פה שלושה אוהדי ביתר, שניים אמיתיים, ואחד מתחזה.
לא, אבל באר שבע זה באר שבע.
מצאו את המתחזה.
תשמע, הבאר שבע גובר על הפועל. זה בדיוק כמו שבית שאן גברה על הפועל.
לא, תראה, אבל גם אוהדי מכבי תל אביב ואוהדי ביתר, אם כבר, יש, כן, יש סוג של אחווה ביניהם.
יש.
כן, לא, אבל אפשר להבין, כאילו, כולם שונאים את הפועל תל אביב, וגם הפועל באר שבע שונאים אותם.
לא, זה לא עניין של
סינות.
לא,
זה פחות.
של אי אהבה.
לא, לא, עכשיו אני חושב שמכבי תל אביב בשנים האחרונות יותר מתחברת עם ביתר.
כן, היא גם באמת נהייתה יותר צנועה, בהפתיע.
כן.
וגם תראה, נגיד רן זהבי עכשיו, אם הוא יעבור לביתר, אוהדים של מכבי תל אביב ממש לא יחסו. זה לא בעיה מבחינתם.
החתמת אותו כבר? יאללה, קדימה. אנחנו צריכים עכשיו את משה דדה שיחתים אותו על מפית.
רן זהבי בביתר, יכול להיות, תשמע, חוויה מעניינת.
מעניין, סוג של הגלקטיקוס בביתר.
וואלה, אצילי, זהבי, שואה,
מיכה, מיכה, אולי גם מוזי ותואמסים, אם הם יצליחו להשתלב שם.
אבל הוא קצת בוגר מדי למיכה ואצילי, לא?
או שהם יעשו, או שהם יחזקו את ההגנה, או שהם יביאו את ההתקפה הכי טובה שלא צריך כבר הגנה, רק התקפה.
גם וגם?
בוא בוא, ביתר הוכיחה שהיא צריכה הגנה ממש.
ההתקפה של ביתר זה ממש לא בעיה. ההתקפה של ביתר העונה הזאת היא הייתה מצוינת. לא הכי טובה שיש, אבל היא הייתה טובה.
לא, מצוינת, אבל לא רע. בכלל לא רע.
לא רע בכלל. אם היא תביא הגנה כמו שצריך, סיכויים לאליפות מאוד גבוהים.
יאללה, קדימה, אני בעד.
שכנעת אותי.
כן, כולנו קונים זה. עושים מנוי.
יאללה.
יאללה, יש הנחה מפעל הפיס? טוב, אז אנחנו נסיים את השידור, תודה רבה יאלי, נעמת לי מאוד, אורן, תודה רבה.
רציתי שהוא ידבר, ואז אני אפריע לו ויכנס לו באמצע. לא, זה לא נכון מה שהוא אומר. אתה טועה ומטעה.
אתה כל הזמן מפריע.
אתה טועה ומטעה. איזה משפט יפה זה.
כן, כן. בעיקר, אתה טועה או המטעה?
משפט מדהים.
זה אנשים שבכלל לא מבינים מה הם אומרים. אתה טועה ומטעה.
טוב, שיהיה לכם סוף שבוע מקסים.
תהנו.